אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, מאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו נשוחח על סי ישראלי חדש בצריכת חשמל שמגיע מאנרגיות מתחדשות. נשוחח גם על ההצלחה שהיא כישלון בשיגור החללית הענקית של ספייסקס. אולי בעצם זה כישלון שהוא הצלחה. קשה לומר, אבל נברר את זה בהמשך. נמשיך להתמודד כאן עם תשבצי היגיון, וגם נזכר בפועלו מבורך של המנצח, המוזיקאי והמלחין גארי ברטיני. מי בצוות היום? דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. מה, מי? תמר, בנימין, כמובן, המפיקה שלנו. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. בבוקר יום שלישי נרשם סי ישראלי במשך שעתיים שלמות. 50% מהצריכה ברשת החשמל שלנו הגיע מאנרגיות מתחדשות. נשמע על כך מהפרופסור אופירה איילון מאוניברסיטת חיפה וממוסד שמואל נאמן בטכניון. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו כמובן מכריזים על כך בשמחה ובססון, אבל תכף נגיע גם לסייגים.
וכוכביות.
נכון, אני אגיע לכוכביות. אז קודם כל, האם אכן מדובר באיזשהו הישג?
כבר ראינו את ההישג הזה בעבר, אולי זה היה 45%, אולי 48%, אבל כן, הצלחנו לחצות את רף ה-50%, אבל הכוכבית הראשונה מגיעה. זה היה קודם כל שעתיים, אוקיי? לא סך צריכת החשמל של מדינת ישראל. זה היה בחודש מרץ, ב-12 למרץ לידר דיוק, כאשר היה יום מקסים, שהביקוש לחשמל, לא לחימום ולא לקירור, היה מאוד מאוד קטן. היה יום יפה, ללא עננות, ללא אבק. וואלה, לזה הגענו, ל-50%.
נכון, זה היה היום, באמת היום הבהיר והחם של השבוע שעבר, נכון, אני זוכרת. אז בעצם מה אנחנו אומרים? אז זהו, הקומבינציה היא א', שלא נדרשנו לחימום וקירור, עובד שגם הייתה שמש יפה בשמיים.
היו תנאים טובים, היו תנאים טובים לייצור החשמל הסולרי. ועכשיו יש עוד כמה כוכביות שהן, נקרא לזה, ההצדקות. אז אנחנו צריכים לזכור שמדינת ישראל היא מדינת אי בכל מה שקשור לחשמל. זאת אומרת שאין לנו שום גיבוי לייבא או לייצא חשמל במקרה שאנחנו רוצים עוד חשמל סולרי, או במקרה שאנחנו רוצים אפילו לייצא חשמל סולרי. אנחנו נגיע לזה אחרי זה, שיש מדינות שאפילו מייצאות חשמל ירוק, כי אין להם מה לעשות עם כל החשמל שהן מייצרות.
כן.
אז אנחנו...
זה אי בגלל המיקום שלנו?
בגלל הפוליטיקה. בגלל הפוליטיקה. תראי, יש כל מיני סוגים של איים. יש איים גיאוגרפיים, יש איים פוליטיים. יש גם איים אנרגטיים שהם החלטה של האי עצמו. ולצורך העניין טקסס, מדינת טקסס בארצות הברית, שאין ספק שהיא ענקית, אבל גם יש לה מדינות שכנות, היא החליטה שהיא הופכת את עצמה באופן יזום לאי אנרגטי.
אז, כי היא לא צריכה אף אחד אחר, או
היא סיבה? רוצה להיות אי ולספק לעצמה את, את הביקוש שלה. אצלנו כרגע אין לנו שום אלטרנטיב, אוקיי? אנחנו, אם נרצה לדבר על אלטרנטיבות, נדבר בהמשך, אבל כרגע אנחנו צריכים לספק לעצמנו את כל האנרגיה שאנחנו צריכים. עכשיו, חשוב לי להגיד שכשאנחנו מדברים על אותם 50%, זה 50% מהחשמל, ולא 50% מכלל צריכת האנרגיה שלנו. זאת אומרת, 50% מהחשמל, או נגיד את זה אחרת, החשמל הוא בערך 40% מכלל צריכת האנרגיה שלנו. זאת אומרת, בפועל, מתוך סל האנרגיה, אנחנו היינו בפחות מ-20, בסדר גודל של 20%.
מה את כוללת בכל סל האנרגיה הזה?
קודם כל את הדלק שאנחנו צריכים למכוניות שלנו ולכלים, לכלל כלי הרכב. אנחנו גם מפיקים חום. אנחנו מפיקים חום לתעשייה, לרוב על ידי גנרטורים. אז זה גם, אנחנו מזקקים נפט, ומתוך הנפט אנחנו מפיקים את הדיזל, ואז הדיזל הזה הוא זה שמניע גנרטורים בחצרות מפעלים. אז התחבורה, קודם כל כן, אנחנו רוצים לעבור למצב כזה שאנחנו רוצים לחשמל את המשק כמה שיותר, כדי באמת, כי אז קודם כל הייצור הוא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר יעיל לייצר חשמל במקומות מרוכזים, בתחנות כוח יחסית גדולות, או בתחנות סולריות, ולהחליף את אותם דיזל גנרטורים שעובדים לך בגובה האף ומזהמים אותך.
כן.
ופוגעים בבריאות.
נכון. תראי, אני חייבת להעלות את תרחיש התבהלה הזה שהסתובב בשבועות האחרונים, לגבי ניתוק אפשרי, שוב, כתוצאה מיותה של ישראל, מה שהיא, מרשת החשמל. הייתה אפילו פריחה של גנרטורים פרטיים, כמו שמספרים.
רע מאוד,
רע מאוד. ובטח לא רק פרטיים, אני מניחה שעוד הרבה מאוד מקומות נערכו עם גנרטורים. אז אולי זה בכלל לא בדיוק הכיוון.
אין ספק שהסיפור הזה של הגנרטורים הקטנים עוד אנחנו, אני קווה מאוד שהוא לא יתפוצץ לנו, שלא נצטרך להשתמש בהם והוא לא יתפוצץ לנו בפנים, אבל פה גם אגב תמונה התשובה לאיך אנחנו יכולים להגביר דווקא את השימוש באנרגיות מתחדשות, ואני אסביר. קודם כל אנרגיות מתחדשות מבחינת מדינת ישראל אנחנו מדברים רק על סולארי. יש מדינות שמדברות על רוח, על שימוש בפסולת, על הידרו-אלקטרי. אצלנו זה אפשרי, אבל זה באמת באחוזים מאוד מאוד קטנים. אז אנחנו נתמקד בשמש.
Okay.
עכשיו, ברגע שאנחנו חוזרים לאותו תרחיש, אם אנחנו נבזר, לא נבנה תחנות כוח של 100, 200, 300 מגוואט של חשמל סולארי, שזה צורך שטחים מאוד מאוד גדולים, ובעיות, ואז צורך להוליך את החשמל. וראינו, אנחנו יודעים שהנגב המערבי יכול והינו אסם התבואה של מדינת ישראל, ויכול להיות גם אסם האנרגיות המתחדשות של מדינת ישראל, אבל זה אומר שנצטרך להוליך את החשמל הזה צפונה. כל הסיפור הזה של הולכה הוא כמובן מאוד מאוד יקר, ולכן, אם אנחנו נבזר את מערכות ייצור החשמל הסולארי שלנו, נקים מה שנקרא מיקרוגריד או מיקרו רשתות שבעצם גם ייצרו חשמל, גם יצריכו את החשמל בתוך עצמם בצורה יעילה, ופה אני שמה 17 כוכביות על המילה התייעלות, כי המשק שלנו לא יעיל, אנחנו חייבים להתייעל, ייצרו את החשמל ויזינו אותו לתוך מערכות יעילות, וגם לצד המערכות הסולריות תהיה אגירה, אז נוכל בעצם גם לבזר ולפזר את הסיכון. ואז גם אם תהיה חליל הפגיעה באחת מתחנות הכוח, עדיין, שוב, זה לא יהיה בטווח של החודשים הקרובים, וזה כבר לצערי גם לא יהיה בטווח של המעט, הטווח הקרוב, מה שאנחנו קוראים.
זאת אומרת, אולי למלחמות עתידיות זה יהיה טוב, אוקיי.
לא, זה לא צריך ללכת לכיוון של מלחמה, צריך ללכת לכיוון של מערכת חשמל טובה, יציבה, אמינה, מבוזרת.
עם ביזור ועם אגירה, שאלו שני הדברים המרכזיים.
לתוך מערכת יעילה.
כן.
ובעצם, לצערנו כרגע, מה שאנחנו רואים זה שדווקא המערכת יותר ויותר מתבססת על גז, מתירה את השימוש בפחם, מתירה את השימוש בדיזל גנרטורים, לא לשם אנחנו רוצים להגיע.
רגע, למה המהלך הזה שאת אומרת מעבר לשימוש, למה זה קורה?
כי אנחנו
יותר,
רואים.
זה יותר מתירה פחם.
כי המדינה, תראי, היו דיבורים על מס פחמן, אוקיי? שזה אומר בעצם, אני לא רוצה לפתוח את כל הסוגריים, אבל בעיקרון מה שאמרה הממשלה, זה שאנחנו ניקח את הכסף שיתקבל במס הזה, ואנחנו נאבא את מערכת הגז. המדינה אמרה את זה בצורה מפורשת. זאת אומרת שהמדינה רוצה להמשיך להתבסס על גז, ולא לעשות תהליך של חשמול, תהליך של התייעלות ולהגביר את השימוש בסולארי. אז אני רק מצטטת.
לא, לא, כן, אני מבינה, אני יודעת, אני חושבת גם על כל הסיבות של זה, כמובן. רציתי לשאול אותך לגבי האנרגיות האחרות, אוקיי, אני מבינה שזאת לא מדינה עתירת רוח, על אף שיש לנו טורבינות רוח.
יש לנו קצת, יש קצת.
אבל ציינת גם עוד דברים שקיימים, שבעצם אין סיבה שישראל לא תשתמש בהם, לא?
תראי, הידרואלקטרי ישראל לא יכולה להשתמש, כי אין לנו נהרות שאנחנו יכולים בעצם לסחור אותם ולסחור בחף. לבחור אותם ולהפיק מהם. יש משהו ליד כפר הנשיא, אבל זה...
אבל זה ממש קטן, נכון.
נכון. ולהשתמש בפסולת ולהפיק ממנה אנרגיה אפשרי, אבל אפילו שאנחנו זבלני על, אין לנו...
בדיוק.
אוקיי, אבל זה לא כמויות כאלה גדולות שיכולות לעשות, יכול לתת אחוזים בודדים מסך צריכת החשמל. זה נכון לעשות את זה. כי אין לנו פתרון, כי אנחנו יודעים שהאתרים להטמנה של הפסולת הולכים ומתמלאים, אין לי ספק שאחת השיטות לטפל בפסולת בישראל צריכה להיות באמצעות הפקת אנרגיה מהפסולת, אבל מבחינת משק החשמל, זה לא הפתרון. זאת אומרת, זה פתרון שולי.
הבנתי. בסדר גמור, אנחנו בכל זאת נתענג על פתותי ההישג שנותרו לנו גם בסוף השיחה הזו. אנחנו עומדים בפני הרבה מאוד ימים יפים בסך הכל, מבחינת מזג האוויר, וייתכן שההישג הזה יחזור על עצמו, נכון?
אנחנו, כל מה שיש לנו זה לפתוח חלון ולא לשבת במזגן ולא לשבת בחימום וליהנות מהשמש.
בדיוק, קודם כל צמצום צריכה, אחר כך כל השאר. פרופסור אופירה איילון, מאוניברסיטת חיפה, ממוסד שמואל נאמן בטכניון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
בוקר טוב לכולם.
זה נשמע מצוין. אחרי שני כישלונות, חברת SpaceX השלימה בהצלחה את שיגור החללית הענקית שלה בניסוי השלישי. ואז איבדה את התקשורת כשנכנסה לאטמוספירה, אבל עדיין המדענים מסמנים את השיגור הזה כמוצלח. חייבת להבין מה קרה פה. אעשה זאת בעזרתו של איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לי עיני חלל. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז העניין הזה מתואר כהצלחה, נכון?
הניסוי בכללותו, אפשר להגיד שהוא הצלחה, או לפחות התקדמות מאוד מאוד משמעותית של הפרויקט הזה שנקרא סטארשיפ. באמת כשהוא ייכנס לפסים מבצעים, הוא ישנה לגמרי את כל שוק הטיסות לחלל.
אז רגע, בואו תאר לנו את סטארשיפ, כי זה באמת חתיכת דבר.
כן, זה קצת מבלבל, כי הסטארשיפ זה גם השם של המערכת כולה, וגם של החללית עצמה. אנחנו מדברים על חללית עצומה בגודלה, באורך של... היא בעצם החללית נראית כמו טיל, אבל היא באורך של כמה עשרות מטרים, זאת אומרת טיל גדול, והיא יושבת בשיגור על טיל דומה לה בקוטר שלו, רק עוד יותר גדול, שנקרא סופר הבי. לטיל הזה 33 מנועים מאוד חזקים, והוא מיועד לתת את המטען הזה כולו לחלל. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מערכת של הסטארשיפ שיכולה לתת למסלול סביב כדור הארץ משהו כמו 150 טונות של מטען. זה הרבה יותר מכל מערכת אחרת, כולל ה-SLS שנאסא משתמשים בו לשגר את החלליות אוריון, בינתיים עשו את זה פעם אחת, אבל זה מה שאמור לקחת בני אדם לירח בעתיד. יותר מהסטאטון 5, שכבר הביא בני אדם לירח, זה הטיל החזק והגדול ביותר, וחברת SpaceX מסתכלת להשתמש בזה גם לשיגור בני אדם, בין השאר זה נבחר להיות הרכב שינחית בני אדם על הירח, כלומר באיזשהו שלב במתווה הוא יחבור לחללית אוריון סביב הירח, והוא יהיה הרכב שינחת פיזית עם בני אדם בתוכו על פני הירח, אבל מבחינתם לא פחות, הוא אמור לשמש להצבת לוויינים בחלל בכמויות עצומות. כבר היום לספייסקס יש את רשת סטארלינק, לווייני התקשורת המתוחכמים, אז שם רוצים לעבור לדור הבא של לווייני סטארלינק יותר גדולים בהרבה, והסטארשיפ יוכל לאפשר להם להציב אותם בכמויות עצומות.
כלומר, הם ייקחו לוויינים על סטארשיפ?
כן, 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 להשתמש בהם לגמרי כרכב להצבת לוויינים במסלול. למעשה, אחד האלמנטים שהם בחנו בניסוי האחרון היה פתיחה של דלת המטען של הסטארשיפ בחלל, בדיוק בשביל לבדוק את ה... או להתחיל להתכונן לאפשרות הזאת של להציב מטען בחלל, במקרה הזה לוויינים. אבל כמובן שזה לא יהיה מוגבל ללוויינים בלבד, יהיה אפשר לשלוח שם ניסויים, זאת אומרת לא רק לוויינים לתקשורת, יהיה אפשר לשלוח בזה לוויינים של חברות פרטיות, לוויינים של משרד ההגנה, לוויינים של מדינות, ניסויים מדעיים, ועוד דברים, תחנות חלל חדשות, הכל יהיה אפשר לשגר.
הגיים צ'יינג'ר האמיתי פה הוא פשוט כמה סטארשיפ יכולה לקחת איתה? זה עיקר הדבר?
הגודל קובע ועוד איך.
הגודל כן קובע, אני מבינה.
כן, לגמרי. ואחד מהגיים צ'יינג'רים המרכיבים שמרכיבים את השינוי הזה, זה העובדה שזאת חללית שאמורה להיות רב פעמית. הם מתכוונים למחזר אותה, להנחית אותה לנחיתה אנכית, כמו שהם עושים היום למשל נטילי פלקון 9, שהם מחזרים את השלב הראשון שלו, וגם הסופר-הבי אמור לנחות בחזרה, ולהיות מוכן במחזור מהיר יחסית לשיגור נוסף, וגם הסטארשיפ עצמה תהיה מסוגלת לנחות אנכית, אפילו מתכננים לתפוס אותה, ממגדל מיוחד עם זרועות, שיתפוס אותה באוויר, וישכין אותה לשימוש חוזר, כך שכל העסק הזה אמור להיות גם כלכלית הרבה יותר יציב מאשר המודלים שקיימים כיום.
כן. אז אמרנו ככה, היו כבר שני ניסיונות, פחות מוצלחים, זה יותר מוצלח, אבל גם כאן, כמו שאמרנו, הקשר עם סטארשיפ נותק, נכון? בעצם, מה קרה לה?
כן, מה קרה לה? אנחנו עוד לא בדיוק יודעים. כנראה שהיא התפרקה קצת אחרי הכניסה לאטמוספירה, היא התפרקה, הקשר איתה נותק בגובה של 65 קילומטרים בערך.
אז איך אנחנו בכלל מדברים על כל הדברים היפים שדיברת, אם היא התפרקה בנקודה הזאת?
אוקיי, אז בואי נסתכל על גרף ההתקדמות של החברה בניסויים הקודמים, שהתחילו ממש לפני קצת פחות משנה, באפריל 2022, ניסוי ראשון, סטארשיפ וסופר-הבי משוגרים מהבסיס בטקסס, החללית לא מצליחה להיפרד מהטיל, כמו שתכננו, ולמעשה הם מספייסט נאלצים לפוצץ אותם יחד באוויר, בלי שמגיעים לחלל בכלל. בניסוי השני, אחרי הניסוי הראשון, הייתה חקירה של איגוד התעופה האזרחית של ה-FAA. ספייספייס נדרשה להכניס במערכת יותר מ-1,000 תיקונים שישפרו את הבטיחות של המערכת. קיבלו אישור שיגור נוסף רק לקראת סוף השנה בנובמבר. בניסוי השני כבר ההפרדה עובדת כמו שתכננו. הם עברו להפרדה חמה שבה מפעילים את המנועים של הסטארשיפ עוד לפני שהיא נפרדת מהטיל. החללית מגיעה לחלל, אבל שם היא מתפוצצת. והסופר-הבי, טיל השיגור עצמו, גם התפוצץ מיד אחרי ההפרדה. עכשיו, בניסוי השלישי, ההפרדה עבדה כמתוכנן. הסטארשיפ מגיעה על חלל, נכנסת למסלול שהיא מתוכנן לה, מחבה את הנועים כמו שצריך, מספיקה גם לעשות ניסוי של פתיחת הדלת, וניסוי של העברת דלק מנחל לנחל, שמיועד לבדוק אפשרות עתידית לשימוש בחללית הזו, גם כחללית תדלוק בחלל. אז זה חלק מהדרישות שיש לה במסגרת תוכנית ארטמיס, להנחית בן אדם על הירח. ומה שקורה אחר כך בכניסה לאטמוספירה, נתקע הקשר עם החללית עצמה, ועוד קודם, הטיל השיגור הסופר-הבי, מבצע תמרון שמדמה נחיתה, למרות שהוא אמור ליפול לים. סליחה. וגם הוא מתפוצץ קצת לפני הנחיתה בים, בגובה של כמה מאות מטרים.
אז אתה מתאר לי קו של שיפור, אבל אנחנו יודעים שלפעמים דברים משתפרים רק עד נקודה מסוימת, שאחריה הם לא מצליחים להשתפר. למה אנחנו בטוחים שזה יצליח?
אנחנו לא בטוחים שזה יצליח, אבל אם נסתכל על הרקורד של חברת ספייסקס ושל אילון מאסק, לעשות את הבלתי אפשרי, או את מה שאנשים בטוחים שהוא בלתי אפשרי, זה די מומחיות שלהם. שוב, אפשר להסתכל, לחפש ביוטיוב סרטוני כישלונות של
ספייסקס. סלוגן טוב בשבילם, מתמחים בלעשות את הבלתי אפשרי. ממש.
נציע להם. בכל מקרה, כשהם פיתחו את פלקון 9, שהיום תות העבודה שלהם, טוב, גולת הכותרת של החדשנות שלו, זה באמת מחזור של השלב הראשון, השלב ההנאה העיקרי, אחרי שהוא עושה נחיתה אנכית. רק לפני קצת יותר מעשור, זאת אומרת, רוב האנשים אמרו שזה בלתי אפשרי, הם עשו עשרות פעמים, הם ניסו ונכשלו בדבר הזה. רואים את השלב הראשון מתפוצץ באוויר, ומתרסק בשנייה שהוא נוגע בקרקע. ונוגע בקרקע ונופל על הצד, ואז הכל מתלקח. יש המון, אפשר לראות, כמו שאמרתי, ביוטיוב יש סרטונים של הסרטון שספייסס עצמה, הסיבו מהכישלונות שלהם. היום, ממש לפני כמה חודשים, הם איבדו שלב אחד של טיל השיגור הזה, הוא נחת על אסדה בים, ובגלל שהים סוער, הוא התהפך ונפל המים, והלך לאיבוד, ועכשיו זה החריג. זאת אומרת, הם כבר עושים כל כך הרבה נחיתות אנכיות מבוקרות, ומוצלחות, שזה הפך לשגרה. אז כן, מבחינת הרקורד הם עשו את הדבר הזה, ושוב, אנחנו גם יכולים לשפוט מזה שהם באמת מתקדמים כל כך מהר, מניסוי לניסוי. אף אחד לא חשב, או לפחות רוב האנשים לא חשבו, שזה יצליח על ההתחלה במערכת שהיא כל כך מורכבת, וכל כך שונה ממה שאנחנו מכירים עד היום. אז אפשר להניח שבסופו של דבר, הסטארשיפ כן יגיע לפעילות מבצעית.
יפה, אז אנחנו סומכים עליך שדווח לנו כשהדברים יתקדמו. איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לי ענייני חלל, תודה רבה.
תודה, והלוואי שאלה יהיו דברים שיעסיקו אותנו.
בהחלט, משך שבוע טוב. ממשיכים לשוחח ולנסות לפצח את כל תחום תשבצי ההיגיון. זאת בעזרתו של רן זיו, עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה על השפה העברית וגם מנחה קבוצות לפתרון תשבצי ההיגיון. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו רוצים לשאול היום בעצם, למה תשבץ היגיון נקרא גם תשבץ קריפטי?
אוקיי, שאלה מצוינת. אז בעצם תשבץ היגיון אינו תשבץ היגיון כל כך, הוא בעצם תשבץ קריפטי. המשמעות של קריפטי, אפשר להגיד, זה חבוי, נסתר, נרמז, מוסווה. מה שאומר שלא כל מה שכתוב בהגדרה יהיה ברור במבט ראשון. אוקיי?
כן.
עכשיו, אפשר להסתכל על כל הגדרות התשבץ היגיון, שזה בעצם תשבץ קוד. כמו צופן של של מדינות שמדברות אחת עם השנייה, יש צופן שמנסים להסתיר למדינה אחרת. ברגע שיודעים את הנוסחה, קל לפצח את הצופן.
כן, בהחלט שם יותר טוב לתשבץ היגיון, כי ההיגיון לא תמיד זה מה שאנחנו רואים בהגדרות האלו, הן נראות אפילו חסרות כל היגיון, נכון?
לגמרי, אבל בהגדרה הקריפטית תמון המסר שיכול להוביל על התשובה, אבל הוא איננו מפורש. אז קודם כל, הרעיון הוא, כמו שאמרנו, זה יכול להיות מוסווה, לכן, כדי להסוות את התשובה, ההגדרה אמורה להיראות כמו משפט קביל בעברית. זה לא אמור להיות הגיוני, אבל זה אמור להיראות נורמלי, קביל. תן לך דוגמה. הנה ההגדרה. נחמד שהמרכז אצלי. אוקיי? זה נשמע כמו משפט. כן? אבל אם אני אוריד את המילית ש, נגיד, נחמד, המרכז אצלי. אין, זה לא משפט, אוקיי? דרך אגב, מה הפתרון?
הייתי צריכה לחשוב על פתרון.
כן, הפתרון הוא לבבי. נחמד זה לבבי, המרכז לב, אצלי, בי.
בי.
אוקיי?
רגע, יש לי שאלה אליך. אני, קודם כל הבנתי, המשפט חייב להיראות כמו משפט. חלק מהכיף פה זה בעצם שאנחנו קוראים כל מיני משפטים שנשמעים כמו משהו וגם כותבים אותם. האם יש מבנה קבוע, כלומר, עד כמה עברי המשפט מייצגים את הסדר הפתרון? כי במשפט שכרגע השמעת, המילה הכוללת לבבי נמצאת בראשית ההגדרה, בנחמד. יש איזושהי מחויבות, נגיד החלק הראשון של התשובה, או בתחילת המשפט, או בכלל לא?
אז אין מחויבות, זה גם חלק מהבלבול הפנימי של ההגדרות, ואנחנו אמורים לנסות פעם אחת מימין, פעם אחת משמאל, עד שאנחנו מגיעים למילה הכוללת.
אוקיי. ותמיד יהיה כתוב...
יש לי כאן עוד שתי דוגמאות שיכולות לעזור להבין את הרעיון הזה.
יאללה.
איזה חוט הוא ארז במבצע? זה הגדרה של דקל בנו. אז איזה חוט? החוט הוא דנטלי. אוקיי? ומה שחשוב פה זה שיש סימן שאלה בסוף. אוקיי? בלי מילת השאלה וכינוי הגוף, אין כאן משפט. כי אם אני אכתוב חוט ארז במבצע, אני לא... זה לא נותן לי שום דבר, אבל שנותן לזה צורה של משפט, איזה חוט הוא ארז במבצע, אז אני מקבל את התשובה. התשובה היא דנטלית.
תסביר את התשובה.
או משפט אחר, מבקרים בסוכה,
סימן שאלה. אנחנו לא מבינים את התשובה, אתה חייב להסביר לנו את התשובה.
סליחה, את צודקת. אז ארז, זה לא ארז בעצם, זה ארז, ארז טל, בתוך המבצע, מבצע דני.
וואו, זה... אוקיי.
אני אסביר על זה בהמשך.
לא, לא, אני מבינה, אני רק מבינה שזה דורש ממני לקחת את הארז, לשנות את הניקוד שלו, להבין שזה ארז, ואז מיד כמובן לחשוב על ארז טל דווקא, שזה מהלך, אז זה כמה קפיצות מאוד רציניות.
כן, אז יש פה הרבה פיתולים, אין ספק. עכשיו, מבקרים בסוכה, אולי שף יאכיל, אוקיי? אז יש פה סימן שאלה, מבקרים בסוכה סימן שאלה, אולי שפי אכיל סימן קריאה. עכשיו, אם אני אנסה לכתוב את זה ללא סימני השאלה והקריאה, גם לא יהיה לי משפט, אוקיי? אז ברגע שהפכתי את זה, זה הפך את זה לסוג של משפט או שני משפטים, וגם זה נתן רמז, כי מבקרים בסוכה אלה האושפיזין.
אושפיזין, כן.
ויש לנו או, זה אולי, סליחה, אולי טבח יאכיל את זה. תהיתי. אולי טבח יאכיל, אז התשובה היא שף, ויאכיל זה יזין. אוקיי?
אז זה בעצם כאילו מין משהו שהוא כמעט, שזה משהו מיותר, כי בעצם האורחים בסוכן כבר האושפיזים, אנחנו לא צריכים להוסיף שם את כל שאר הסלסולים האלו, לא?
רגע, בואי נזכיר, אנחנו רוצים שיהיו שתי דרכים שונות לפתרון.
כן.
אז פתרון אחד זה הגדרה כוללת, הפתרון השני זה הגדרה מחולקת.
נכון, אוקיי.
יופי.
בוא נזכר שוב במילה שהתחלנו לפרק הפעם שעברה, אבל עצרנו באמצע. התחלנו לפרק את המילה אפשרות.
אז אני רוצה עוד שנייה אחת להגיד, שהגדרה טובה היא מדויקת, ככה שכל חלקיה משרתים היטב זה את זה ומובילים את הפותר למטרה, גם אם הדרך קצת הכלכלה ומפוצלת. זאת אומרת, בסופו של דבר היא מדויקת. מבקרים בסוכה זה אושפיזין, או טבח יאכיל זה או שף יזין. זה ממש מדויק. אוקיי?
מבינה.
אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור להגדרה שאני קורא לה מילה מוקפת או מילה בתוך מילה. אוקיי?
כן.
במקום לחלק את המילה לשני חלקים עוקבים, אנחנו מחלקים אותה לשני חלקים אחרים. חלק אחד הוא המילה שמופיעה במרכז המילה השלמה, והחלק האחר הוא כל מה שמקיף אותה, אוקיי?
זה היה בשבוע שעבר, איזשהו מין ניסוח כזה שהוא
נכון.
נמצא, נכון? נכון,
נכון.
איך אתם
נכון.
מנסחים את זה אצלכם בשפה המוזרה שלכם?
זה מילה מוקפת או מילה בתוך מילה. זה סוג ההגדרה.
אבל בתוך ההגדרות זה מופיע, נגיד זה היה משהו כמו עם בלה, נכון? בלה זה
נכון, 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 יופי. אז גם הפעם אני רוצה להדגים על פי המילה אפשרות, אוקיי? אז בתוך המילה אפשרות יש לנו פי שין רש באמצע, אז אם אני שולף את פשר, פי שין רש, נשאר לי א' ו' ת', שזה בעצם המילה אות.
כן.
עכשיו, לכל מילה מתוך משתיהן יש מספר מובנים. יש לנו פשר, שזה פירוש או פתרון, יש לנו פשר, שזה נמס, ויש לנו פישר, שזה תיווך. אני אזכיר שאנחנו תמיד, ההגדרות הן בכתיב חסר. אז פישר, בלי יוד, זה פי שין רש, בניין פי אל. יש לנו את המילה אות, שהיא גם סימן וגם איתור מיוחד, וגם האות עצמה, כשאנחנו מדברים על, על הגאים, אז זה עוד שמסמל את הגאים. ואפילו אפשר להכליל כאן את המילה אבת, כמו בביטוי אבת נפש, גם סמיכות. אוקיי? אז יש לנו כאן הרבה אפשרויות לשחק איתן.
כן, ממש הרבה.
כן. עכשיו, באופן כללי, אני אחזור על זה, הפתרונות תמיד, התשובות הן תמיד בכתיב חסר, אלא אם כן יש הנחיה מיוחדת לכתיב מלא, והסימן המוסכם, האות המקובלת לכך, היא האות מם, היא מופיעה בתוך סוגריים, בסוף ההגדרה. זה קיצור של מלא. יש גם מקומות שלפעמים כותבים כף מם, כאילו כתיב מלא.
בסדר.
אז בואי ננסה לראות איך זה עובד בהגדרה. יש פתרון בסימן, סימן שאלה, זה בהחלט כיוון. אוקיי? אז יש לנו פתרון פשר בתוך סימן אות, ובהחלט כיוון זאת אפשרות.
אוקיי, הבנתי. ממש הבנתי את זה. זה לא אומר שאני אצליח להגיע לזה אחרת, אבל אני מבינה מה אתה אומר.
זה בסדר. אתן לך עוד אפשרות. ייתכן שהוא נמס באיתור המלחמה. אוקיי? עוד פעם, נמס זה פשר.
כן.
איתור המלחמה זה אות.
איתור המלחמה זה אות. כן.
ייתכן, זה אפשרות.
אפשרות, יש אפשרות כזו. אני מבינה. בסדר, האם תועיל גם הבוקר להשאיר למאזיננו כמה חידות לפצח במהלך דרכם לעבודה, או שכך יפתחו את היום ואת המוח?
בהחלט, אני רוצה להוסיף שכדי לדעת שזו הגדרה של מילה מוקפת או מילה בתוך מילה, אנחנו תמיד מחפשים רמז. במקרה הזה זה מילות יחס כמו בתוך, זה יכול להיות פועל כמו בלה, כמו שאמרת קודם, נכנס, שתול, כולל, אלה דברים, ומצד שני זה גם יכול להיות הפוך, כשההגדרה מרמזת על מה שמחוץ לחלק הפנימי, מחוץ למסביב, מקיף, כי אני יכול להתייחס.
אוקיי.
גם פנימה החוצה וגם החוצה פנימה.
אז זהו, זה כבר, אתה מבין, זה כבר כאילו לינגו, שרק מי שפותר יודע, אני מבחינתי זה נשמע לי כמו חלק מההגדרה, כשאומרים דבר כזה, אני מחפשת את ה... את מה זה אומר בליעה, אבל לא, צריך להבין שכך, זה מין שפה כזאת פנימית של פותרי התשבצים.
שפת הרמזים הפנימית שמובילה את הפותר לפתרון. יש כאילו הנחיה מה לעשות כדי להגיע לפתרון. תוציא את המילה מחוץ למילה, תקבל את הפתרון השלם.
כן.
זה בעצם הרעיון. או בעץ נכנס חבר מושב, כן? אז בתוך עץ, לקח שם של עץ, בתוכו אני מכניס חבר, ואני מקבל את התשובה שזה מושב. למרות שכתוב כאן חבר מושב, אני מחלק את הביטוי לשניים, אני לא מתפתה ללכת אחר הביטוי המחובר, ויש לי בעצם, בעץ נכנס חבר, התשובה היא מושב. במקרה הזה זרעית, יש לנו בעץ זה זית, בתוכו חבר זה רע, רע בתוך זית, אני מקבל את המושב, זרעית. וכך הלאה וכך הלאה.
אוקיי. אז בוא נגיע להגדרות שאתה משאיר למאזינים היקרים שלנו, וגם בתוכם הם יצטרכו כבר ליישם את מה שאמרת עכשיו, נכון?
לגמרי.
בבקשה.
ככה. חרק טורף בלה בהמה.
בלה בהמה. אז אני כבר מבינה שבתוך החרק הטורף, בפנים מסתתרת בהמה. אוקיי.
אוקיי, הנה. הולך תולל.
אוי, לא!
אבל בואי נתן המאזינים להבין מה התשובה.
נכון, נכון.
הגדרה אחרת. סרג'יו ופרד בחומר סינתטי. 8 אותיות. חרק טורף בלה בהמה זה 4 אותיות. סרג'יו ופרד בחומר סינתטי זה 8 אותיות. חובים שיסנן את המים.
הודיע שיסנן את המים, רגע, כשלא שמעו אותך, הודיע שיסנן את המים ו...
סינן שיש לה חדק, חמש.
אני יודעת מה זה. וואו, אוקיי, את זה הצלחתי לפתור ישר. אוקיי, מדהים.
מעולה. חייב לומר בכנות, זה הודיע למלכות היופי. זה שתי מילים, ארבע וחמש.
חייב לומר בחנות, זה אודישן למלכות היופי. אז נגיד, חייב לומר בחנות, זה חלק מההגדרה או שזה איזה מין טריק כזה ש... ש... אתה מבין מה אני שואלת?
זה מקושר. המילים האלה לא נמצאות.
אוקיי. טוב, הקו מעט מקוטע, אז בוא נגיע להגדרה האחרונה.
סביר שהוא בן משפחה מהיר.
סביר שהוא בן משפחה מאיר.
כן, ארבע, חמש. חייב לומר בחינות, זה הודי של המלכות היופי, זה חמש, ארבע. לא, חמש, אלא חמש, ארבע.
אוקיי. אנחנו נציין לחיוב את המאזינה שלנו, איילת כהן, שמצליחה תמיד, ממש לפני כולם, לפתור את כל הקודמות, את כל החידות שלנו הקודמות, ונראה אם היא תצליח גם הבוקר. אנחנו כמובן נשים את כל השאלות האלו בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ונודה לך מאוד על עוד פינה מרנינה, רנזי ועורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה על השפה העברית ומנחה קבוצות. לפתרון תשבצי היגיון, תודה.
תודה גם לכם, יום טוב.
יום טוב. אנחנו מהקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר
אז,
אור.
בימים אלה אנחנו מעלים את זכרו של גארי ברטיני, שהיה מנהל המוזיקלי של בית האופרה שלנו במשך 10 שנים, ונפטר בדיוק היום, 17 למרץ, שנת 2005, היום לפני 19 שנים. אבל גארי ברטיני הוא דמות מאוד יוצא דופן, הוא לא היה רק מוזיקאי, אלא היה גם מנהיג בקהילה של המוזיקאים. ועד היום אתה פוגש דורות של אנשי מוזיקה שחיו בתקופה ההיא, שבאו איתו במגע, ומדברים בעיניים בורקות על תרומתו של ברטיני לחיי המוזיקה בארץ, ולחיים של כל אחד מהם באופן פרטי. אבל אני רוצה להפנות היום את הזרקור לפעילות מוזיקלית אחרת, לא ניצוח, של ברטיני, שהיה פורץ דרך בתחומו, זה היה תחום שירת המקהלה בארץ. Mm. ואת מקהלת רינת הוא הקים ברטיני כבר בשנות ה-50, אבל רק בשנות ה-70 הממסד הכיר בו, בגוף הזה, כהמקהלה הלאומית של ישראל. ומה קרה? במשך שנים הוא דחף את הרעיון שכמו שהמדינה מממנת תזמורות מקצועיות, היא צריכה לממן גם מקהלה מקצועית, זמרים מקצועיים, שזאת תהיה פרנסתם. ורק כך אפשר יהיה להגיע להישגים אמנותיים גם בתחום שירת המקהלה בארץ. ואז את המאבק הזה שנשא פרי והקים את מקהלת מורן, והיא הפכה לנושאת הדגל של שירת המקהלות בארץ. מקהלה שעסקה ברפרטואר מקהלתי מכל הסגנונות בכל התקופות, אבל שם עליה למטרה מרכזית לעודד את ביצוע המוזיקה הישראלית החדשה שנוצרה בארץ. ועיקר ההישגים של המקהלה היא בתחום של שירת הקפלה, שירה ללא ליווי. והיא האתגר הגדול של כל מקהלה מקצועית, איך אתה משר בלי שכלים תומכים בך ועדיין שומר על, על, על גובה צליל ועל ניקיון הרב קוליות. בוא נשמע שתי הקלטות מקוריות של המקהלה הזאת, מקהלת רינת, ונחזור עם שעון הזמן כמה עשרות שנים אחורה. נתחיל בשיר של סשה ארגוב למילים של גרשון פלוטקין, רון אונה, שימו לב לעיבוד האומנותי, רוב הקולות, הרב קוליות הזאת והתחושה הזאת שמכל הורה פשוט יכול להיות יצירה אומנותית עשירה ומורכבת. הבה נעצה במחול ויצאו אזי כל צהר, ריקודינו כל יכול, חוללו זקן ונער. רק הטקסט עצמו מיד מקפיץ אותך. אז, מקהלת רינת שרה, הבה נעצה במחול, בעיבוד יחזקאל בראון.
איזה יופי, וואו.
נכון?
מקהלת רינת, כן, מקסים.
פיקס. אני אשמע דוגמה נוספת.
תגיד, כששרים במקהלה כזו, צריך השכלה קלאסית לקרוא תווים, או שפשוט...
צריך לקרוא תווים, בהחלט צריך לקרוא תווים, כי החזרות מתקיימות באופן כמעט שוטף ויומיומי, ועוברים על הרבה רפרטואר, רפרטואר מסובך. בקיצור, זה לא חבורת זמר, צריך לדעת לקרוא תווים.
אוקיי, אני אוהב את
ההבחנה
הזו, הבנתי.
זהו. עכשיו, שימו לב, השיר הפלא ופלא שכתב ידידיה אדמון, הולחן כבר ב-1947, גם הוא בהשפעה עממית חזקה. שימו לב, כל מה שנובע אתם למקהלה זה דרבוקה, כלי ליווי יחיד, וכמובן מקהלה קפלה בלי ליווי. העיבוד הפעם הוא של הניצוח והעיבוד של גרי ברטיני עצמו, הוא משה יקל צור, במטה יקל סלה, סלה. בוא נשמע איך זה נשמע עם מקהלת רינת. נכון? והעיבוד הזה, עם הפוגות הקטנות האלה והרב קוליות הזאת, העשירה, עושה
מכל... כן, ביחד עם הדרבוק הזה, החיבור הוא קיצוני, אקזוטי כמעט, כן.
חזרנו אחורה. אבל אני רוצה להפנות את זמות לבכם לעוד אפיק בעשייה של גרי ברטיני, שזה הלחנה לתיאטרון. ברטיני הלחין בין השאר גם את המוזיקה לפונדק הרוחות של נתן אלתרמן, שאלה בשעתו, שהוא עלה בתיאטרון הקאמרי, וזכורה יותר מכל חנה מרון, שביחד עם צמד דודאים שרו בהשגה את שיר הפונדקית, אותה אשת העולם הגדול שפוגשת את חננאל הכנר במסעו להגשמת חלומו האמנותי, מייצגת את דמות אשת החשקים בהשגה, עוד שאשתו נעמי זנוחה נשארת מחכה לו שישוב. והמוזיקה של ברטיני, לפעמים, לפעמים, נמצאים אנו פה קצת ימים, נחשבים וטורחים ועומים, ויוצאים בלי לחזור. לפעמים נתן אלתרמן עם מוזיקה של גרי ברטיני. שימו לב, חנה מרון והדודאים בשיר של גרי ברטיני. אם תקשיבו טוב למשפט הפותח של חנה מרון, תמצאו עוד קשר לפינה שלנו היום.
הפונדקית מר זורמן, בבקשה. בזמן הנה כך, זה הסוף, הנה כך פונדקית, מה עושים כאשר הוא מגיע? מתקשתי פונדקית לפגישה חגיגית עם הסוף המחכה ללא ניע. קודם כל,
קודם כל,
השיער,
השיער,
שילבין,
שילבין,
ויואר,
ויואר,
והאור שיבש רך וטוב כמו קש,
כמו קש,
והפה שילהט,
שילהט,
כמו קרח,
שילהט,
ולזכור את כיבוי העיניים וקר, שיהיה גם אדם,
גם אדם,
איזה קול נדע.
אור נהדה.
עוד פרטים יש לך, זהו בערך.
זה אתה על הפסנתר, כן?
אני על הפסנתר, כן, וזה ביצוע שעשינו בצוותא, שכמה שנים אחרי שההצגה יצאה. וואו, שיר נהדר, ואלתרמן...
הייתה לו גם תוכנית בטלוויזיה שעסקה במוזיקה בתיאטרון, נכון? בשנות ה-70, בברטין.
כן, בקיצור, היה דמות רב-גונית לחלוטין. אבל אם נחזור לשירת המקהלה, לצד מקהלת רינת, כמובן, הוקמו בארץ בחזון של ברטיני, הרבה מקהלות, וכל אחד הלך לכיוון שלו, וצבע מיוחד יש לביצועי מקהלה חד-מגדרית, זאת אומרת, שירת גברים או שירת נשים בלבד. ודוגמה נפלאה היא שירם של יעקב שבתאי וחזקאל בראון והימלט קין, שזכרו גם בביצוע של שלישיית גשר הירקון. אבל פה אנחנו נשמע את זה בביצוע מקלתי, בביצוע מקלת האיחוד, ובניצוח רונן בורשבסקי, שהוא מתלמידיו וממשיכי דרכו של גרי ברטיני. כך נשמעת להקת גברים, מקלת גברים בוימלט קין.
עם איזה קטע נסיים?
נסיים, אני רוצה
את הקצרה מדי הזו על פועלו המדהים של גרי ברטיני.
נכון. אז אנחנו, אם אנחנו עושים סקירת נוף של מקלות בארץ, בימים אלה היא מורכבת בעייתית. אנשים צעירים לא עושים לשיר מקלה, יש חוסר מתאים בגברים, עד שאתה מוצא גבר שר, זה היום...
אגב, מקלות ילדים לדעתי די בפריחה, אז יכול שהדור הבא דווקא יפתיע.
נו, אז על זה אני פה מפנה את המבט בסיום שלנו. בתחום של שירת המקלות, העדנה היא מקלות ילדים, שבתחום הזה יש עשייה מבורכת, מאות ילדים, לרוב ילדות. יש איזה ילד אחד, אז כולם...
זה גם נכון. אם יש בן אחד, וואו, כולם כך שמחים.
צריך פעם לדבר על העניין הזה, איך אנחנו...
בהחלט צריך.
ושרים במקלה מקלתית והחינוכית, וההישגים אומנותיים נפלאים. אז אני רוצה לסיום לשמע, לעידוד המורל, ולהזכרה שוב של גרי ברטיני, את מקהלת מורן, ביחד עם שלמה גרוניך, שרים לנו קוינן הנייני, בחדווה, בשבע שמיניות, כיף גדול. מורן ושלמה גרוניך.
תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן. תודה, להתראות.
מה פה קורה פה? מה פה קורה פה?
מה פה קורה פה? מה פה קורה פה?
זה לא בסדר, זה לא בסדר.
זה לא בסדר, זה לא בסדר.
איזה יופי, איזה יופי.
איזה יופי, איזה יופי.
פורטטיסימו, פורטטיסימו.
פורטטיסימו, פורטטיסימו.
שומעים את הפרות האלה? ייתכן שבקרוב הן ייפרדו מתפקידן כספקיות החלב המרכזיות של המין האנושי. כך לפחות טוען דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שאיתנו על הקו עם החידוש האחרון. שלום.
שלום, שלום.
מה יש לך נגד פרות, גבע?
אני דווקא מאוד אוהב פרות. אבל אני אגיד לך מה אני לא אוהב. א', אני לא אוהב שמתחזרים אליהם. ב', אני לא אוהב את העובדה שהפרות, שאני צור די נחמד בסך הכל, כן, אני אוהב אותן, אבל הן שוקלות 700 קילו בממוצע, וזה המון המון משקל שהפרה צריכה לתחזק אותו, והיא מתחזקת אותו במצוות הרבה מאוד מזון, הרבה מאוד מים, שמגיעים בסופו של דבר, אנחנו משקיעים כדי לשמר אותה, לשמור עליה בחיים. ואז התוצאה היא שזה פוגע מאוד בסביבה, ואחרון חביב, היא גם גומלת לנו בכך שהיא מפרישה תוצרי לוואי כמו גז מתן, שהוא גז חממה, שמאיץ את ההתחממות הגלובלית.
וגם כמובן הסבה של הרבה מאוד אזורים בכדור הארץ לאזורי מרעה, שמהם היא צריכה להיות מוזנת בגלל תעשיית הבקר ותעשיית החלב, נכון? הרבה בעיות יש. מעבר לזה שכאמור, אנחנו מאוד 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 אוהבים פרות. אז איך, מה הפתרון שמגיע?
אז יש הרבה פתרונות, וזה הדבר המעניין, אבל אני רוצה לגעת באחד מהם ספציפית, פרויקט שנפתח ממש בחודשים האחרונים, שנקרא פרויקט היידרוקאו.
היידרוקאו.
היידרוקאו, וזה תרגום חופשי שלי, פרת השמיים, ואת תכף תביני למה אני קורא לו ככה.
למה השמיים ולא מים? למה לא פרת מים? כי כבר יש.
אז אני אסביר בדיוק למה. מה שהפרויקט הזה נועד לעשות, קיבל 6 מיליון דולרים מהמועצה האירופאית לחדשנות, משלב גם חוקרים וגם חברות בתחום הביולוגיה הסינתטית, והוא בעצם נועד למצוא דרך להנדס גנטית חיידקים, ככה שהם יקבלו בתור מזון פחמן דו-חמצני ומימן ממים. פחמן דו-חמצני יגיע מהאוויר, מימן יגיע מאלקטרוליזה שעושים למים, תהליך מאוד מאוד פשוט וזול שעושים למים, ובארבע שנים של פרויקט, החוקרים ינסו לייצר חיידקים כאלו שיפיקו חלבון חלב, את החלבון בטה-לקטוגלובולין, שזה אחד החלבונים המרכזיים בחלב, נותן לו את הטעם ואת המרקם, ומה שבעצם אמור לקרות כתוצאה מזה, זה שאנחנו נוכל לגדל חיידקים שייצרו בסופו של דבר חלב, חלב אמיתי, ממש כמו החלב שיוצא מהטינים של הפרה, שאגב גם בתוך הפרה יש לך את כל התגובות הכימיות שמייצרות את החלבונים האלו, ומוסיפים אותם למים, ובסוף אתה מקבל חלב. אז אותו הדבר יקרה במעבדה. זה הרעיון של הפרויקט.
זה עניין בעיקר של טעם, כי נגיד חלב סויה למשל, גם הוא מכיל חלבונים, הוא בסך הכל חלב די בריא, וגם הוא לא עושה שימוש בפרות.
נכון, יש כאן עניין של, לדעתי זה עניין של טעם, כי חלב סויה עם כל הכבוד לחלב סויה, זה לא אוכל, אין לזה את אותו הטעם של חלב שמגיע מהפרה, או כנל עם חלב שקדים וכן הלאה וכן הלאה. אז בסופו של דבר, זה עניין של טעם ושל מרקם. עכשיו, זה לא שיש כאן משהו שהוא יוצא דופן מבחינה קונספטואלית, כי אנחנו מתקדמים בכיוון הזה של להשתמש בחומרים שפעם היינו מקבלים אותם מן החי בדרכים לא נעימות, שהיו עולות בחיים של הרבה מאוד בעלי חיים, והיום אנחנו מקבלים אותם ממיקרואורגניזמים, מחיידקים או מיעצות או מפטריות, שמרים, שהונדסו גנטית. למשל, חימוזין, אנזים שמשמש בתעשיית הגבינה בארצות הברית, ורוב הגבינה בארצות הברית מיוצרת בעזרת האנזים הזה, האנזים הזה בעבר היה מגיע מעקבות של עגלים. היו קוצרים עגלים ומשתמשים באנזים מהקיבה שלהם כדי לייצר את הגבינה. ואז הנדסו גנטית חיידק כדי שיפליט את החימוזין, וזהו. עגלים לא משמשים לצורך הזה יותר. אותו הדבר עם אינסולין, עם הורמוני גדילה אנושיים, עם חיסונים, כל אלו, רבים מאלו מיוצרים על ידי מיקרואורגניזמים היום שהונדסו גנטית במעבדות ובמפעלים. ויש אפילו גם חברה ישראלית, רמילק, שמהנדסת שמרים כדי שהם יוכלו לייצר חלבוני חלב, אבל השמרים האלה זקוקים לסוכרים, והסוכרים מגיעים בעצמם מצמחים שגודלו בשטחים חקלאיים. אז זה לא פותר לגמרי את החקלאות, את בזבוז המזון כאן, ובזבוז שטחי הגידול. ולעומת זה פרויקט הידרוקאו, פרת השמיים, מאיפה אמור להגיע המזון? מהשמיים, מהפחמן הדו-חמצני שבאטמוספירה. אז את רואה כאן בעצם...
רגע, זה בעצם פתרון כפול, אנחנו גם בעצם לא נשתמש בפרות, וגם נשתמש בפחמן שנמצא באטמוספירה, ובכל מקרה אנחנו רוצים לסלק אותו.
וגם נוריד בתקווה את שיעור החקלאות, שכמו שאמרנו, משמש... גם הרי גם החקלאות, בסופו של דבר, מזיקה לסביבה, ומה שטוענים כאן זה ש... טוענים הנציגים של מי שמעורב בפרויקט הזה, שהטכנולוגיה הזאת תהיה יותר יעילה ויותר ידידותית לסביבה בסדרי גודל, בשלב לגידול מסורתי של פרות חלב. ההפחתה בשטחי הגידול ובמסת המים הנדרשת כדי להפיק חלב תפחת ב-99%, והם אומרים, ואני מצטט, זה יוציא את החקלאות מהמשוואה.
כן, אני רוצה, בגלל שאמרת שהחקלאות מזיקה לסביבה, ושוב, אני חושבת שהדברים האלו מאוד מאוד משנה איך אנחנו מודדים אותם ואיך אנחנו מסתכלים עליהם. שכן, לכשלא תהיה חקלאות, שוב, בהנחה שאתה צודק, זה לא שכל השטחים האלו יהפכו, יעשו ריווילדינג ויהפכו לאיזשהו טבע משוחרר, לא. הם יהפכו לאינספור שכונות כאורות, אזורי תעשייה וכבישים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לזכור שאזורי החקלאות, לפחות המקום נגיד דל קרקעות כמו ישראל, בעצם משמרות גם הרבה מאוד איים ירוקים, וגם לגבי העגלים, העגלים שאנחנו נגיד את זה, חייהם יחסכו, כמו שאמרת נגיד לגבי התרופות, זה לא שבמקום זה יגדלו או יהיו בטבע הרבה מאוד עגלים. לא, אנחנו מגדלים את החיות לשימושנו, ולכשלא נשתמש בהם, יש סיכוי שהם לא יהיו. שוב, יכול להיות שהעולם יהיה אחר לגמרי.
ואת כל הזמן תופים.
נכון, אבל אחרת השיחה הייתה מאוד משעממת, לא?
נכון, האמת היא איפשהו באמצע, אבל אני כן אגיד ככה. קודם כל, לגבי זה שלא יהיה ריווילדינג, זה לא נכון. כלומר, לא יודע אם יהיה, ריווילדינג זה הגדרה קצת לא ברורה, אבל יש ריפורסטיישן, שזה אומר בעצם להחזיר שטחים למצב של יער בכוונה תחילה, זו מגמה שמתרחשת בעולם, ובהחלט אנחנו רואים את זה קורה, ואין שום סיבה שאם נחליט שזה צריך לקרות, אז זה לא יקרה. לגבי בנייה נוספת, יכול מאוד להיות שזה יהיה. ואת יודעת מה? אנחנו בני אדם. כל אחד צריך שיהיה לו בית, כל אחד צריך שיהיה לו מקום מגורים. אני דווקא בעד בנייה נוספת בצורה שהיא זהירה ובצורה שהיא אחראית, בצורה שפוגעת בסביבה כמה שפחות. ואגב, אנשים שחיים בערים, יש להם פחות פליטת פחמן.
את מכירה את הצביעת רגל הפחמית, המחקרים האלה, יש גם מחקרים הפוכים. אנחנו ניכנס לזה, בוא נשאר באמת עם הפיתוח המדהים הזה של ההיידרוקאו. יש איתו גם חסרונות, חששות, עד כמה זה הימור לעומת...
אז כרגע הפרויקט הזה מוגדר, בעצמם מגדירים אותו כסיכון גדול, תשואה גדולה. וכנראה מכיוון שאפילו המדענים שמעורבים בו לא בטוחים ב-100% איך לגרום לחיידקים לעשות את זה בצורה אופטימלית, להמיר פחמן דו-חומצני ומימן לחלבוני חלב. אז הם מחלקים את הפרויקט הזה לשני חלקים מרכזיים. בחלק הראשון הם עובדים לאסוף את כל המידע על טכנולוגיות, כלומר על גנים שהופכות את החיידקים ליצרני חלבונים ולקוצרי פחמן דו-חמצני מצוינים מהאטמוספירה. ואז בשלב השני הם עושים, הם ממש מתכננים לעשות מעגל של תכנון, בנייה, בחינה ולמידה. לתכנן את החיידקים, לבנות אותם עם כלים של הנדסה גנטית, לבחון אותם במעבדה, ואז להסיק מסקנות, איך אפשר לשפר אותם עוד יותר, ולחזור על המעגל הזה שוב ושוב ושוב, עד כמה שצריך כדי לקבל את התוצאות שרוצים, ואז להעביר אותם...
כלומר, זה לא חיידקים ככה פראיים, זה חיידקים שבעצם יהונדסו גנטית כדי לעשות את הדבר שאנחנו רוצים שהם יעשו. אוקיי.
כן, 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 מה לעשות? בטבע יש חיידקים שיכולים לקצור פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה בצורה מאוד יעילה, אבל...
זה לא בהכרח מה שהם רוצים לעשות.
אנחנו שואלים עם כל הכבוד לחיידקים, אנחנו לא שמים אותם לספת הפסיכולוג, אנחנו לא שואלים אותם, אני מעדיף גם להרוג חיידקים מאשר באמת לפגוע בסביבה. אבל אני חייב להגיד לך, כמישהו שהיה ביולוג בעברו, זה נורא נורא מלהיב לראות את המעגל הזה של פיתוח ושיפור מתמיד שהחוקרים מציעים, כי פעם היית צריך חודשים ואפילו שנים כדי לעשות אפילו שינוי גנטי קטן בחיידקים. ועם כלי ההנדסה הגנטית שיש לנו כיום, אפשר לעשות שינויים משמעותיים בחיידקים תוך שבועות, אפילו תוך ימים, ואז לבחון אותם ומיד להתקדם ולהמשיך הלאה ולשפר עוד ועוד ועוד. אז אני חושב שיש לפה את סיכוי קצת יותר טוב ממה שצופים לו להצליח, ואם לא הוא, אז פרויקט אחר יבוא, ואנחנו נראה באמת יותר ויותר מעבר לייצור של מזון, אגב מכל הסוגים, ממיקרואורגניזמים בדרכים יעילות יותר ושפוגעות פחות בסביבה.
תגיד, רק לא הבנתי, שאלה אחרונה, הם השתמשו במילה סיכון, יש פה איזשהו סיכון? לא, שפשוט זה סתם דבר שאולי לא ילך.
לא, הסיכון כרגע הוא שזה רק דבר שלא יצליח להם בפרויקט הזה, בארבע השנים של הפרויקט. אבל את יודעת, אם אנחנו רוצים ללכת לפסימיות, אז בהנדסה גנטית, תמיד יש את הסיכון שמהנדס גנטית חיידק על שיהרוג את כל המין האנושי, יתפשט מהמעבדות.
הסיכון הזה, רגע, זה נשמע מוכר. אוקיי,
וירוס, חיידק, מה זה משנה? בואי ניכנס לזה בפעם אחרת. בינתיים, דמייני עולם שבו החלב מגיע מהמעבדות, לכל בניין אפשר לייצר חלב, החלב ניגר כמים, זול כמעט כמו מים. ילד בכל עולם, בכל מדינת עולם שלישי יכול ליהנות מהמשקה המזין הזה, ומחירי הגבינות, כי מה זה גבינה? זה סך הכל עיבוד של חלב. המחירים של הגבינות יורדים לעין ולאפס. שרון, מוצרלה, בכלום, פרמזן, בכלום, פיצות, זולות. תוכלי להזמין פיצות זולות.
בסדר, קנית אותי פיצות זולות, בסדר גמור. אתה יודע, בסוף תגיע למקום שבו...
אני מגיע למקום שבו נסכים, מה הדבר החשוב ביותר.
מצוין.
שיהיה לנו בתיאבון.
תודה רבה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר מרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה רבה.
עד היום קטלגו הוריקנים בסולם של 1 עד 5. הוריקן במספר 5 זה היה עוצמתי ביותר. זה אומר רוח במהירות של כמעט 160 קמ"ש. אבל ממש כמו כפתור הווליום שמגיע ל-11 בסרט Spinal Tap, אבל להבדיל כי הרבה יותר גרוע, מדענים צופים שיהיו גם הוריקנים בדרגה 6. פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. אוי ואבוי, הוריקן מספר 6.
בוקר טוב, הוריקן מספר 6. כן, זאת קטגוריה שכנראה מתבקשת לנוכח ההתעצמות הנצפית של סופות מהסוג הזה. הוריקנים, טייפונים, ציקלונים באוקיינוס ההודי. סופות טרופיות גדולות ממדים יכולות להגיע לקוטר של 500 עד 1000 קילומטר. להימשך שבוע ולפעמים 10 ימים, ואולי אפילו יותר, ומהירויות הרוח בהן הן אלה שמכתיבות את, בין היתר, הסכנה והעוצמה של הנזק שהן יכולות לחולל. ושני מדענים המציאו קטגוריזציה, כן? משירות, זה נקרא National Hurricane Center, מרכז ההוריקנים הלאומי של ארצות הברית, ובשנות ה-70 רוברט סימפסון והרברט ספייר, החליטו לקטלג את העוצמות הנמדדות של הוריקן לפי מהירות הרוח בשיא. ויש 5 דרגות, כמו שציינת, הדרגה המקסימלית היא דרגה 5, שבה מהירות הרוח היא מעל 252 קמ"ש, 70 מטר
אוקיי,
בשנייה.
וואו.
כן, זאת אומרת, קטגוריה אחת היא עוד איכשהו נסבלת.
5 זה כל מה שיותר מ-158
בדיוק.
קילומטר.
כן, וזה הבנתי. בדיוק העניין אוקיי. של המאמר הזה של ונר וחבריו, שהתפרסם בפינס, Proceeding of National Academy of Sciences, וטוען שאין בכך די. זאת אומרת שצריך להמציא קטגוריה חדשה, משום ש...
ליגת העל, צריך להצניח איזושהי ליגה מלמעלה. אבל, רגע,
אני אסביר את הרציונל.
אבל ציינת כל מיני פרמטרים של הוריקנים, ואני תוהה אם בכלל החלוקה הזו לפי מהירויות, נגיד אתה, זו החלוקה שהיית עושה?
כן, תראי, למה דווקא המדד הזה של מהירות הרוח? משום שהאנרגיה הקינטית היא פרופורציונלית למהירות הרוח בריבוע, וזה מה שגורם את הנזק. בסופו של דבר, משתחררת אנרגיה עוצמתית ביותר, בסחרור הזה לתוך המערבולת הגדולה שכולנו מכירים מתמונות לוויין עם העין הגדולה באמצע, זה מה שגרום את הנזק, זה מעיף בניינים, זה יכול לעקור תשתיות וכדומה, אבל זה לא כאמור הפרמטר היחיד שגורם את הנזק, משום שאנחנו יודעים שיש כמויות משקעים עצומות שנספחות להוריקנים הללו, לטייפונים, הם יכולים להמטיר 1,000 עד 2,000 מילימטר גשם תוך מספר יממות, לפעמים אפילו יותר, וזה גורם להצפות, וכל מי שזוכר קצת את ההיסטוריה של קטרינה וריטה, הצפות ענקיות שהחריבו את ניו אורלינס לפני יותר מ-20 שנה, אז זה יודע על כמויות גשם כאלה שאנחנו מדברים. צריך להסתכל על המכלול של התופעות, ולצערנו, התחממות האוקיינוסים והאטמוספירה מבשרת רק התעצמות של שני הפרמטרים האלה, כלומר, גם רוחות יותר חזקות וגם כמויות משקעים יותר גדולות, והמחקרים הללו, הסטטיסטיקה מראה באמת שאנחנו בעשורים האחרונים רואים יותר ויותר סופות שקטגוריה 5 של מהירות הרוח, כלומר 252 קמ"ש, היא הגבול התחתון, יש מהירויות הרבה יותר גבוהות, והטענה למה צריך קטגוריה 6, כל מה ש5 זה ולאו הכי כבר הרסני מספיק, אז למה אנחנו צריכים להמציא קטגוריה נוספת? והטענה היא שזה לא מדבר נכון, מדברר או משדר לקהל את עוצמת הסערה הצפויה. כי אם זה רק קטגוריה 5, אז יכולים לחשוב, לא בצדק, טוב, נו, רק 252. אני שם מרכאות כפולות ומקופלות על המילה רק.
כן. לקשור יותר חזק את הסירה, כן.
כן, בדיוק, לקשור את הסירה, להתפנות.
הם אומרים כך, בשנים האחרונות כבר היו הוריקנים שבעצם עברו כל הגדרה מוכרת, וצריך לשים אותם בקטגוריה חדשה. ואם אני מבינה נכון, הרי כל נושא הקטגוריות של האדם לא מזיז ממש לטבע. אנחנו יכולים לקרוא לזה גם קטגוריה מספר 72, זה לא מה שמשנה. אבל זה משנה לגבי ההזהרה, הניסיון לגרום אלרטנס בציבור, לזה זה משנה?
בדיוק, אני חושב שזה עיקר העניין. יש עוד את האספקט של הנזקי ביטוחי, כלומר, אם את יודעת באזור מסוים שיש שכיחות גבוהה של הוריקנים או טייפונים בקטגוריה X, נגיד 3 או 4, מן הסתם פרמיות הביטוח של הרכוש באותם מקומות יש שונה מאשר אזורים שבהם...
אז רגע, אז הדבר הזה בעצם הולך להעלות פרמיות לכל האנשים המסכנים שגם ככה גרים באזורים שהם מועדים
לפורענות, כן. אגב, חברות הביטוח הגדולות כבר מסרבות לבטח באזורים מסוימים, נגד שיטפונות ונגד הוריקנים, משום שזה לא שאלה של האם תהיה סופה כזאת בחמש שנים הקרובות, או העשר שנים הקרובות, שאתה גר בנכס, אלא מתי. כלומר, בדרום פלורידה, בחוף הדרומי של ארצות הברית, באזורים מסוימים בדרום אמריקה, וגם כמובן בדרום מזרח אסיה, פיליפינים, יפן, סין, טיוואן, אזורים שחשופים לטייפונים עוצמתיים. השאלה היא לא מתי, לא שאלה האם זה יקרה, שנקבל קטגוריה 5++, אלא רק מתי זה יקרה. זאת אומרת, זה די ברור כרגע לנוכח המגמה, והתצפיות שלנו שמאוששות את ההתעצמות הזאת של ההוריקנים, זה רק שאלה של מתי זה יקרה. והיות שעונת ההוריקנים תתחיל בראשון ליוני, אז אני חושב שגם הקיץ הנוכחי, שצפוי להיות שובר שיא מבחינת טמפרטורות, ואני חושב שדיברנו על זה גם, או שדיברתי איתי, או עם אחד החוקרים האחרים, על כך שטמפרטור האוקיינוסים כבר שוברת שיאים. בשיא החורף ראינו טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות של מים, מה שמבשר שטפי לחות גדולים מאוד, וזה הדלק שמניע את הסופות הטרופיות העצומות הללו. זאת אומרת, אני לא חזאי ולא בנו של חזאי, אבל הדעת נותנת שעונת ההוריקנים 24 תהיה חזקה ואולי קטלנית יותר מקודמותיה. צריך לחכות לתחזית שה-NHC מוציא, ה-National Hurricane Center. הם בדרך כלל מוצאים בחודש אפריל תחזית לקראת העונה שבפתח. נחכה ונראה.
כן, אני מדמיינת שהם מוצאים תחזית ואומרים בה, תשמעו, השנה דווקא יהיה רגוע מאוד. אנחנו רואים שהכל יהיה בסדר. דבר כזה משהו...
לא, הם נותנים, שרון, הם נותנים הערכה שלהם לכמה סופות תהיינה, מה שנקרא named storms, כלומר סופות שמקבלות שמות.
שם, כן.
את יודעת שיש שמות אלפבטיים שנותנים לסדרות של הסופות, הוריקן אנדרו, הוריקן ביאטרי.
שנים האחרונות התחילו גם אצלנו, התקנעו במנהג הזה, וגם אצלנו כבר יש שמות.
נכון, ויש עונות שגומרים את כל האלף בית ומתחילים מחדש, או שמתחילים עם שמות של, כאילו, אותיות באלף בבית היווני, אלפה, בטה, גמא, דלתא, אפסילון וכדומה, אז, ובאוקיינוס השקט נותנים להם לפעמים את השם של קו הרוחב שבו הם מופיעים, זה 9 ווסט, 10, 15, מזרח, זאת אומרת, אנחנו רואים מגוון של שמות, כי כמות הסופות פשוט הולכת וכל כך נהיית גדולה משנה לשנה, שהאלף בית והשמות הרגילים כבר אינם מספיקים, אז אני לא רוצה להתנבא על עונת 24, אבל הסימנים הם לא טובים, וצריך לקחת את זה לתשומת לב, כי אנחנו בסופו של דבר נפגוש את קטגוריה 6.
זה שנת אליניו, נכון? השנה הזאת?
כן, אבל אליניו אמור להסתיים באביב, okay. זאת אומרת, אנחנו מקווים שהוא יסתיים, ועדיין הוא משאיר אחריו אזורים של פני ים חמים מהרגיל, כבר עתה, כן? זה משהו שנשאר כבר חודשים, ציינת בצדק, ואנחנו נעבור אולי לפאזה ניטרלית, אבל עדיין מי הים חמים מאוד מאוד, והאטמוספירה יותר חמה ממה שהייתה עד כה, ולכן אנחנו נקבל סופות שמהירות הרוח שלהן תהיה, להערכתי, הרבה מעבר למה שקטגוריה 5 מגדירה היום. כלומר, אם אנחנו היום 70 מטר לשנייה, כלומר 252 קמ"ש או 137 קשר עבור הימאים בינינו, אנחנו יכולים לקבל סופות של 150-160 קשר, ואומר 300-350 קילומטר לשעה, וזה מה שנקרא sustained wind, כלומר, זה נושב לאורך זמן, זה לא פרץ רוח רגעי. על המאזינים להבין שכשמצערים את עוצמת הרוח בהוריקן, זה לא משהו רגעי שמודדים, אלא זה persistent, וממוצע על פני הרבה זמן, בוא נאמר שעה, שעתיים, ויש רגעים שבהם המהירות אפילו גדולה מהערך הממוצע, כי הרוח היא מאוד משאבית ולא כל הזמן באותה מהירות באותו מקום. ולכן אנחנו נצפה לסופות הרבה יותר פראיות, ואחד הדברים שמדהיגים אותנו, לא רק העוצמה של האנרגיה המשתחררת בעת התעבות עדי המים לתוך ענני הסופה הכבירים האלה, זה עלייה בקצב המשקעים, כמות המים ואופיים, כלומר אנחנו נקבל גם ברד יותר חזק, הרבה יותר ברקים, וחלילה וחס, מה שנקרא storm surge, נד הגאות שמתלווה לסופה, שהרי ההוריקן הזה, כשהוא מתקרב לחופים, יש לזכור שהלחץ הנמוך, במה שנקרא אין ההוריקן, גורם להיווצרות גיבוע או עלייה של פני המים. פני האוקיינוס מרגישים משקל נמוך יותר של אוויר מעליהם, בגלל הלחץ הנמוך, ונוצרת מעין תפיחה כזאת של כמה עשרות קילומטרים מרובעים, שמעלה את מפלס המים במטר עד שניים, ובסופות חזקות מאוד, אפילו יותר מכך, וכשהסרג' הזה מגיע אל קו החוף, אז אנחנו מקבלים את גלי הענק הללו ששוטפים את החופים, ויגרמו לעוד נזק, בנוסף לרוח ולמים, ולכל מה שמתלווה לסופות הללו.
טוב, בסדר גמור. אנחנו נמתין לראות מה יביא איתו.
אני רוצה רק להגיד עוד משפט אחד. לנו כישראלים נורא קשה לדמיין סופות בעוצמה הזאת.
ממש, זה מה שעשיתי פה. בכל התיאור שלך ישבתי ואמרתי, מה?
נכון, כי אנחנו לא גרים באזור טרופי. יש לנו מה שנקרא, ואנחנו צופים את זה בזמן האחרון, מדיקיין, מדיטרניאן הוריקן, אבל אלה סופות קטנות שלא מגיעות אפילו לעוצמה של קטגוריה אחת. ואני חושב שמי מהמאזינים שחווה פעם הוריקן, אפילו בקטגוריה אחת, זה לא משהו שאנחנו יכולים לספר עליו, כי אנחנו לא מכירים את זה מישראל, וטוב שכך, כי אנחנו, אני להערכתי, לא ערוכים לסופות מהעוצמות האלה.
לא, אני חוויתי וזה לא נעים. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך.
אין חן להתראות.
אנחנו עם מחקר ישראלי חדש, שמצא דרך חדשה ומהירה למדוד את כמות המים בחומוס. למה שיהיו מים בחומוס? אנחנו צריכים תחינה בחומוס, פול, ביצה, מה פתאום מים? נפנה לדוקטור איתי הרמן, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, שלום.
שלום, שלום שרון, בוקר טוב.
בוקר אור. כן, נכון, אבל על אף ההתבדחות אנחנו מדברים על צמח. החומוס, נכון? ולא על מנת החומוס.
נכון, מדברים על הצמח בשדה, ורוב הצמחים צריכים השקיה. לפחות תלוי גידולים מסוימים בעונות. החומוס הוא גידול שדורש השקיה. הרעיון גם, מה שאנחנו מזהים, זה בעצם תכונה שלא רואים. זה פוטנציאל המים, זה הלחץ. כי בעצם צמח הוא בעצם, אפשר להתייחס אליו בתור צינור, שלוקח מים מהקרקע, מהדעות או מהפיוניות, ובדרך משתמש בהם. הפוטנציאל זה בעצם הלחץ. אנחנו מצליחים לזהות את הלחץ של המים בצמח, וזה מדד שמאוד חשוב לקבלת החלטות בהשקיה של חומוס בארץ.
רגע, בואו קודם כל נכיר את הצמח הזה, את צמח החומוס. מגדלים אותו באופן נפוץ בארץ?
בארץ יש עשרות אלפי דונמים, תלוי בשנים, יש תקופות של עליות וירידות, יש עשרות אלפים. החומוס זה מה שמופיע גם חמצה, סליחה, מופיע כחמצה מהתנך, ולא סתם קוראים לו ככה, מי שיעבוד עונה בשדה של חומוס יאבד את המכנסיים. זה ממיס, מפורר, יכול גם לעשות גירויים באור.
יאבד את המכנסיים לא כביטוי, אתה אומר, פשוט כך?
מתפוררו, כן.
וואו!
מתפוררו. זה הצמח, הוא משפחת קטניות, סוגים שונים של חומוס בארץ, יש עשרות אלפי דונמים בגדול, רוב הגידול בארץ להבנתי הוא בהשקיה, בעולם מגדלים פחות בהשקיה, וזה יתרון שלנו גם, ובארץ גם השקיה, אם יש גדלים בעולם בדרך כלל זה השקיה בהצפות, ואצלנו זה בטפטוף, אז יש שליטה טובה יותר על כל הכמויות של המים, והיכולת לגדל את הצמח, ולכן גם חשוב הדיוק בזה, עניין של לדעת מתי להתחיל להשקות, כי אם השקיעים מוקדם מדי, אז הצמח ימשיך לצמוח וגטטיבית, להוציא עלים ופחות יבול, ואם משקיעים מאוחר מדי, מתחילים להשקות מאוחר מדי, אז הוא יתחיל לקייץ, מה שאני קורא, יסיים את עונת הגידול שלו עם מעט יבול. אז צריך כל הזמן לשמור אותו באיזשהו מצב של סטרס, של טיפה לחץ.
וכיצד, אני מבינה שהמחקר הזה גם מסייע להשקות אותו בצורה יעילה יותר?
מה שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בעבודה הזאת, העבודה שמבחינתנו, אז סטודנט למאסטר והיום דוקטורנט רואי שדה, עבד עם, גם על הקרקע וגם בדימותים של לוויין ישראלי צרפתי ונוס, מול הערכות של התכונה, זאת אומרת לוקחים וכותפים גברול, מודדים את פוטנציאל המים ומשווים את זה לצילום לוויין, ואז מה שבפועל קורה זה שבלי להיות בשדה אפשר לעשות הערכה של פוטנציאל המים בשדה, וגם מקבלים תמונה מרחבית, כי אם הולכים לשדה אז מותדים במקום, שניים, מדריכים חקלאים, כמו למשל אסף אבנרי, שעושה דוקטורט במעבדה שסמוכה פה, את משחל ועל אבו ורנלתי, והוא מדריך חקלאי הרבה שנים, הוא נתן את הצד האגרונומי, ואז הם מודדים בנקודה או שתיים או שלוש בשדה, אבל ברגע שיש דימות לוויין, אפשר בעצם לקבל את הערכה מכל השטח.
מה בין דימות הלוויין, בין תמונת העל הזו לבין הגבעול הבודד? איך הלוויין מאפשר לי להעריך את לחץ המים בצמח?
זה שילוב של כמה תכונות, של כמה תכונות ביחד. מה שאנחנו חידשנו בעבודה שעשינו, מה החידוש העיקרי הוא העניין הזה שרואים שמה שקשור לביומס או למדד שטח הלא, לכמה הלווה יש שם, הוא פחות משפיע. זאת אומרת, היו ניסויים ברמות השקעיה שונות, וראו שההשפעה על השינוי בפוטנציאל המים קורית הרבה לפני שקורה שינוי על הביומסה של הצמח, והשינוי בכלים הספקטרליים, זאת אומרת, במה שהלוויין שאנחנו משתמשים בו בוונוס, ואחר כך בסנטינל 2, משהו רואה. זאת אומרת, שהשינוי קשור לפוטנציאל המים, וההשפעה של הביומסה היא קטנה יחסית. זאת אומרת, זה החידוש בעצם, בעיקר שאנחנו מצליחים להפריד ביניהם ולבודד, לראות שיש את היכולת לזהות, את התכונה הזאת של פוטנציאל המים שהיא מושפעת מכמה דברים שקורים בצמח. זה כלל של דברים שקורים בצמח. קשה לבודד ממש דבר ספציפי, אבל רואים את המצב הכולל. ומחברים את זה מאוד טוב לפוטנציאל. מה שעשו עוד, בשיתוף פעולה, זה המאמר רק שיצא, זה מחקר שהוא ארוך, שהוא קורה כבר במשך כמה שנים, גם עם צביקה פלג מכאן מהפקולטה, גם עם דוד בונפיל, מגילת, משרד החקלאות, והשלב הבא ש... אחרי שרועי שדה ראה את זה עם לוויין ונוס ומהקרקע, סטודנט דוקטורט נוסף, עומר פרח, שעובד איתנו, הוא עובד על העברה של זה ללוויין נוסף לסנטינל 2, שהוא מכסה בעצם גלובלית את כדור הארץ, והוא נותן גם חיבור למצבים, לתנאים של סביבה, כדי לשפר את יכולת הערכה של פוטנציאל המים. ואת זה גם ביחד עם הראל גרינבלט משם, שירות המחקר החקלאי, מוצאים איזשהו כלי קטן בגוגל Earth Engine שמאפשר למי שרוצה לקבל מפה של השדה חומוס שלו עם הערכה של פוטנציאל מים והערכה של מדד שטח הלא. ובעתיד רוצים עוד לפתח את זה. העבודה של עומר עוד בחיתולים, באמצע כבר.
זה לא יומן שאתה מדבר על חקלאות עם כל הדיבורים הקום מתוחכמים האלו. זה מה שקורה עכשיו, אה?
כן. זה שילוב, זאת אומרת, צריך את הידע והידע והיכרות ויכולות של אנשים בשדה, להכיר את הצמח, להכיר את האדמה, להכיר את התכונות של הצמח, וביחד עם זה צריך, אפשר מאוד לעזר בכלים מתוחכמים יחסית, כמו לוויינים, עיבוד נתונים, אפשר קונה מילים מתוחכמות כאלה, machine learning וכאלה. אבל משתמשים בכלים כאלה באמת, כי יש כמויות גדולות של מידע, וזה עוזר. זה שילוב של שני הדברים ביחד, היכולות של אנשים, של חקלאים, אגרונומים, אנשים שמכירים את השטח, ביחד עם אנשים שמכירים כלים שיכולים לחסות שטחים גדולים ולאבד את הנתונים בצורה מושכלת. ככה אני מבין את זה לפחות.
למה בעצם נבחר צמח החומוס למחקר כזה, או שהוא לא נבחר, או פשוט זה מה שקרה? שהעדויות בו הן טובות יותר.
עבדנו, שחלה בעובד פה שנים עם חומוס, הייתה את האפשרות הזאת לעשות את זה, וזה צמח שרוצים באמת לשפר את הגידול שלו. בהסתכלות על ישראל, יש תנודתיות בגידול, זה תלוי גם במחיר השוק בגדול, אבל אם מסתכלים על העולם, אז רוב העולם לא משקה חומוס, ואם משקים, אז משקים בהצפה. זה מה שאני מכיר לפחות, והשקעה בהצפה היא פחות יעילה. אז אם הולכים להשקעה בצורה אחרת, אז זה יכול לשפר את הדברים, ואז כבר נדרש תחכום יותר כדי לתת את התוצרים האופטימליים. מגיעים פה
מעבר לרמת היבול שציינת, שכמובן שהשקיה וניטור כזה מייצרים יותר יבול, החומוס עצמו, הגרגירים, יש בהם הבדל כשהם גדלים נגיד בלדי, או כשהם ככה ניזונים מהשקיה?
זה תלוי, יש טענות שאומרים שחומוס בעל יש לו טעם יותר טוב, זאת אומרת בלי השקיה, אבל זה תלוי גם בזנים ותלוי את מי שואלים, טעם זה טעם ועל ריח אפשר...
טעם זה עניין של טעם, אתה אומר.
כן, זה אפשר להידיין על זה. השאלה אם המטרה זה להכיל את העולם או לא, זאת אומרת אם רוצים כמות גדולה יותר, אז אולי מוכנים לוותר טיפה על הטעם. שאלות חלקן פילוסופיות, חלקן פרקטיות.
כן, גם יכול להיות שאפשר לגדל גם וגם, אתה יודע, חומוס בהשקיה שמיועד לאוכלוסיות גדולות המוניות, וכזה קצת חומוס בעל, כמו שקראת לו, גורמה.
בעל זה כאילו השקיה טבעית.
כן, כן,
ברור. מי שמעניין תוך חקלאות, אז גם יש יום פתוח בפקולטה לחקלאות, ברביעי לאפריל.
מתי?
תואר ראשון, יום שישי, רביעי לאפריל. שרוצה, יכול להגיע, להכיר.
מהדברים שאתה אומר, מדובר במקצוע העתיד, למרות שבשעה שעברה שמענו כבר סיפור שהכריז שהחקלאות לחלוטין שייכת לעבר, כי עומדים להשתמש בחיידקים מהאוויר לכל מיני דברים. אני צריכה להחליט מה נראה לי יותר נכון לגבי העתיד.
העתיד?
תגיד.
בעתיד נדע מה יהיה בעתיד.
בעתיד נדע מה יהיה בעתיד. אפשר להשליך את הטכנולוגיה הזו גם על גידולים אחרים?
כן. אנחנו עושים עבודות דומות בתכונות אחרות, ותכונות דומות גם בגידולים אחרים, כן. לדברים שקשורים לדישון, להשקיה, למחלות. כל מה שעוזר לצמח לגדול, להוציא יבול מקסימלי, או הכי טוב שאפשר, במינימום חתימה סביבתית.
יפה, מעניין מאוד. אז שוב, ב-4 באפריל, זה היום הפתוח?
5 באפריל, יום שישי.
יום שישי.
הפקולטה לחקלאות, רחובות.
תודה רבה לך, דוקטור איתי הרמן. להתראות. כשהעתיד נשמע כל כך פילאי, מוזר, לא מפוענח, לפחות עבורי, אז אולי מפלצות, דווקא מה שיקרקע אותנו. אנחנו כמובן עם פינת האמנות, ממשיכים לשוחח על מפלצות, והפעם מתרכזים במפלצות המטורפות באמת של וויליאם בלייק. נגיד שלום ליונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, שלום.
בוקר טוב שרון.
בוקר אור. בוא ספר לנו על וויליאם בלייק.
נתחיל מזה שוויליאם בלייק הוא אחד האנשים הכי משפיעים על הציוויליזציה שלנו כפי שאנחנו מכירים אותה היום. ההשפעה שלו, בתור בן אדם שמת ב-1828, על דור ההיפים, על אלדוס הקסלי, על פסיכדליה, על טולקין, על הרעיון הזה של לכתוב עולמות.
כן, על כל עולם הפנטזיה היום, על חצי מאולפני האנימציה, כן, אין ספק.
לחלוטין. ההשפעה שלו על הדמות שיש לנו, על האומן כגאון משוגע ועל המשוגע כנביא. על האינטואיציה שלנו כנגד הקדמה והטכנולוגיה, על הסטימפאנק, על השיבה לימי הביניים, על דחייה של תיעוס והניקור, על צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים, על וויליאם מוריס. איש באמת שהשפעתו היא מדהימה, ומה שצריך לזכור זה שבני תקופתו...
אבל באמת חשבו שהוא מטורף בזמן אמת,
כן.
נכון?
בני תקופתו לא הבינו, וגם לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. זאת אומרת, באמת, קודם כל היה אדם של סתירות יוצאות דופן, הוא הטיף לאהבה חופשית ב-1800, שזה לא בדיוק הרגע הכי מתאים להטפה לאהבה חופשית, בא בזמן שהוא היה נשוי כל החיים שלו לאישה אחת שאותה הוא אהב אליה, הוא התנהג יפה. הוא היה אנטי דתי, אנטי קלריקלי, אנטי כנסייה ואנטי מלוכה, ויחד עם זאת הוא היה אדם בעל רליגיוזיות עמוקה, יוצא דופן, סוג של מיסטיקן למעשה.
אז בינתיים עולה פה דמות סופר אנטי-ממסדית, כלומר, אומרת הרעיונות, בהחלט כן, אני בעד, אבל כל המיסוד שלהם, אני מתנגד לו.
לגמרי, לגמרי. אדם אנטי-ממסדי לחלוטין, אנטי-מלוכני, אנטי-ממשלתי, הוא התנגד לעצם הרעיון השלטון. איש מאוד מאוד יוצא דופן ומיוחד. אני רוצה לספר עליו רק את ה... כיוון שלא נעשה עכשיו מונוגרמה, אבל אני רוצה כאילו לספר עליו רק את הדבר הזה שבנעוריו הוא עבד בבית דפוס, ובבית הדפוס הזה הדפיסו כל מיני שייקספיר ומילטון ואת הדברים האלה, וזה הפך אותו לבן אדם שיודע המון דברים, אבל לא כי הוא למד אותם בבית ספר, אלא כי הוא הדפיס אותם בידיים. זאת אומרת, ההיכרות שלו למשל עם מילטון, עם גן העדן הערבות של מילטון, עם דמותו של השטן המילטוני, למי מאזיננו שלא מכיר את פארדייס לוסט של מילטון, זהו סיפור המרד של השטן באלוהים, שבו בעצם השטן הוא הגיבור, הוא הדמות החיובית, אלוהים הוא הרודן הרשע בדמות מלך אנגליה צ'רלס הראשון, והשטן הוא קרומוול, כן? הוא האנרכיסט שמורד בהרודן, והוא בעד חופש אחווה ושוויון, הוא כמו שאל פצ'ינו אומר בסרט Devil's Advocate, I'm a fan of man, אני מעריץ של פני האדם. השטן הוא הגיבור. עכשיו, בלייק צומח עם הסנטימנט המילטוני הזה, הוא צומח עם הדבר הזה, והוא צומח עם איזו הבנה שקספירית של טבע האדם, תחשבי על קינג לי או על המלט, האדם שעולמו הפלימי סוער, הוא איש של ההזיות, בין יתר התמונות שצירפתי לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים, גם דמותו של הפשפש, כן? אותה הזיה שבה הוא מתחיל לדבר עם פשפש שמטפס עליו, ולרגע הוא רואה אותו כישות, זאת אומרת, יש פה איזה מין אנימיזם כזה, כן? ראיית כל הדברים כחיים, הבננות חיות, השולחן חי, הכיסאות חיים, הברז חי, העצים חיים,
כלומר, הציורים האלה, ציורי הפנטזיה האלו, נקרא להם כך, הם בעצם תיעוד של חזיונות של בלייק באיזשהו אופן?
נכון, ופה הזמן מקום להוסיף שבלייק הוא לא רק מגדולי האומנים הגרפיים באומנות האנגלית, ולא רק מגדולי הציירים האנגלים, אלא גם, ובאופן שאי אפשר להתווכח איתו, אחד מגדולי השירה האנגלית, כמשורר, אחד המשוררים החשובים, המשפיעים, זאת אומרת, הביטוי שלו, אם דלתות התודעה תיפתחנה, הכל יראה כשלעצמו, הוא המוטו של הלדו פקלי, Doors of Perception, וכמובן השם של הלהקה, הדורס. כל העולם הזה, הפנימי, גורם להרבה אנשים לחשוב שהוא בטח לקח מסקלין או פטריות, והופך אותו לגיבור של תרבות הפסיכדליה, שבה כל מי שלקח פטריה מעיד, אני לצערי חננה מדי בשביל להתנסות בדברים האלה, אבל אנשים שלוקחים פטריות מעידים שאתה מרגיש אחדות עם העולם, אתה מרגיש שאתה והעצים והאדמה אחד הם, מין אחדות שפינוזיסטית, וזה באמת הסנטימנט החזק שלו. אני רוצה להצביע על עוד משהו שנראה לי נועה מעניין. אנחנו מסתכלים על המפלצות של בלייק, ומזכירות לנו מאוד את המפלצות שראינו בשבוע שעבר של בוש. זאת אומרת, מין החלאות של כנפיים של הטלף, גוף של בן אדם, קרניים של טייס, זאת אומרת, החלאות cut and paste, גזור הדבק של דברים שאנחנו מכירים, יש להם איזה משהו שהם נהיים מאוד מוכרים, הם מזכירים לנו גרוטסקות ימי ביניימיות, אם כי יש בהם כמובן גם תחושה מאוד שוורצנגרית כזאת, כאילו מנופחי שרירים בצורה שהאומנות הקלאסית לא הכירה, אנחנו מכירים בריונים כאלה רק מיקלנג'לו המאוחר ביום הדין האחרון, מין דמויות שמרוב שהן שריריות הן כבר גרוטסקיות, כן? אז כל זה מזכיר לנו את בוש באיזשהו מובן. אבל הייתי רוצה להצביע על מה שבעיניי הוא ההבדל הגדול בין בלייק לבוש. עבור בלייק, המפלצות וכל התיאולוגיה למעשה, כל התיאולוגיה הבלייקיאנית היא לא אונתולוגית, זה לא שהמפלצות האלה קיימות, היא מטאפורה על החיים הפנימיים. עבור בלייק יש שטן, השטן הוא אמיתי, אבל הוא בתוכנו, יש אלוהים. אני התנתקתי, אני מדבר עם עצמי.
לא, לא, אנחנו כולנו קשובים לנאום הזה, אנחנו אומרים, כן, יש שטן, יש אלוהים, אנחנו מחכים לשמוע את ההמשך.
יש אלוהים, יש אלוהים, באמת יש אלוהים, אבל הוא בתוכנו, הוא לא איזה סבא שיושב על העננים ומסתכל מלמעלה, אלא הוא אספקט של הרוח האנושית, הוא היבט, הוא משהו, הוא מטאפורה של האדם. האדם, יש בו סתנים, מלאכים, הדת היא אמיתית, אבל היא מטאפורית. אחד הטקסטים הכי מפורסמים של בלייק, זה השיר הקטן הזה, To see a world in a grain of sand, לראות עולם בגרגר של חול, and heaven in a white flower, ואת גן עדן בפרח בר, hold infinity in the palm of your hand, להחזיק אין סוף בכף ידך, and eternity in an hour, ואת הנצח בשעה. כשאת קוראת את השיר הזה, מקבלת איזושהי הבנה לעולמו של ויליאם בלייק. זה עולם שאולי מזכיר אפילו את השירה של וולט ויטמן, כן, שכל העולם מכונס בתוך העני. זה שירה שיש בה איזה מין, מצד אחד חילוניות גמורה, כי אין באמת שם בחוץ מפלצות, אין שם באמת איזה אל שצריך כנסייה עם מבנעינים ונדלן ומיסים ותקסים, זה מגוחך, אבל יש אלוהי. האלוהי הוא האדם, יש שטן, השטן הוא, את יודעת, רודולף פס, יחיא סינואר, יש בני אדם שהם שטן, כאילו, זה היבטים של האנושי. יש כאילו מרטין לותר קינג ומאדר תרזה וגנדי, כאילו יש אנשים שהם מלאך, כאילו הספקטרום האנושי, החוויה האנושית מכילה בתוכה את זה. והמפלצות האלה והיכולת להתבונן בכל העולם כחיים, האדמה חיה, העצים חיים, זה הבשורה הגדולה של בלייק.
אני רוצה לדבר רגע על המפלצות עצמן. ציינת שהן דומות המפלצות של בוש, אבל בכלל, כלומר, אנחנו מבינים שיש ארכיטיפים של מפלצות, והשאלה אם הן באמת תולדה של תיאור שלהם בטקסטים קדומים. למה בעצם כמעט כל המפלצות המצוירות דומות זו לזו?
אז יש פה שני דברים שונים. אחד זה חוברת ההפעלה כיצד יוצאו מפלצת, והשני זה המסורת הדיאבולית, המסורת הסטנית. אז נתחיל דווקא מהשני. מאיפה בא הדימוי של השטן כתייש עם, עם פרסות וקרניים מסולסלות וזנב? זה בא כמובן מהטרגדיה היוונית, שהטרגוס זה תייש ביוונית עתיקה, ובזמן שהיו עושים את הפולחן שהטרגדיות היו חלק ממנו, גם היו שוחטים תייש. כשהנצרות עולה והיא רוצה להילחם בתיאטרון ובפולחנים המקוריים, היא מזהה אותם, היא אומרת, זה השטן. ואז היא גורמת לאנשים להתרחק ממה שהיה לפני 5 דקות הפולחן הטבעי שלהם. זה כמו שאם נגיד מחר תעלה דת שרוצה להרחיק אותנו בר רפאלי או לא יודע, רותם סלע, אז הם יציירו, כן, ואז אנחנו עוד 100 שנה, זה יהיה הדימוי שככה נראה, זאת אומרת, את מבינה, לוקחים את מה שאנחנו הכי אוהבים ומעללים.
משהו פופולרי ועושים לו תהליך של הסתנה. אוקיי.
אז זה הסיבה שלהרבה סתנים יש את הקרניים ושל התייש, זה דבר אחד. המקור השני הוא חובר את ההפעלה כיצד עושים מפלצת. מה שקורה זה שרוב החיות בטבע, כיוון שהם נוצרו בבריאה טבעית שגילחה מהם את כל מה שלא עזר להם לפרוד לאורך מאות אלפי שנים, יש בהם איזה סוג של, זה די מדהים לראות, זה די מפתיע, אבל די, הם סוג של קוהרנטים כאלה. את רואה חתול, לחתול יש איזה היגיון חתולי פנימי. אז איך עושים את זה?
שאנחנו רואים אותו רק אנחנו רגילים לחתול, לא היינו רגילים לראות חתולים של השיניים, זה נראה לנו שזה קוהרנטי באותה המידה, לא?
לא, אני רוצה לטעון שהחתול הוא קוהרנטי בגלל שהוא גולח על האבולוציה במשך 100 מיליון שנה. זאת אומרת, עשו ניסוי, עשו, כן, היה נולד חתול עם, לא יודע מה, תירס צומח לו מה... זה לא עבד, אז כאילו, נוצר איזה חתול שהוא כאילו יש לו איזה היגיון, הוא מתאים להיות חתול, הוא מתאים לקפוץ אחרי יונים, הוא מתאים, כן. לא יודע מה לעשות.
אבל כשאנחנו מסתכלים על יצורים ימיים, שגם הם תוצר של האבולוציה, נכון. הם או, נראים לנו כמו מפלצות של בלייק פלאס.
נכון.
חלקם.
אז, נכון. אז מה שאני חושב שהחוברת הפעלה ליצירת מפלצות, אתה לוקח מארסנל הדימויים שזמינים לך, מה שקיים מולך, יש לך מול העיניים, זנב של זה, גוף של זה, ראש של זה, ואתה מתחיל לעשות פרנקנשטיין. כן, לחפר.
זהו, על זה אני שואלת אותך. למה, האם הערבוב, השעטנז, ההחלאה, ההיברידיות, למה, או איך קרה שזה סמל של מפלצתיות, אם אתה יודע?
אני לא יודע, אבל נדמה לי שהאינטואיציה שלי אומרת שזה בדיוק התחושה של משהו לא קוהרנטי. זאת אומרת, משהו שלא עבר תהליך של ניסוי ותהייה וגולח ושויף וזה, אלא יש פה איזה מין, רואים את הפרנקנשטיין, רואים את התפרים שלו, רואים שהוא לא הגיוני, יש איזה מין חריגה מה... עכשיו, אם את צודקת, וזה בגלל הרגלי ראייה, אז זה גם נכון, אנחנו פשוט לא רגילים לראות תאיש עם כנפיים וזה. אבל אם אני צודק, אז הטבע עצמו, העולם עצמו, דברים עצמם, יש להם איזשהו סוג של... הם עובדים כי יש להם איזשהו, אתה יודעת, האריה נועד לצוד זברה, אם את שמה האריה עם כנפיים, אז מה הוא עושה עם הכנפיים? מה הוא יצוד עכשיו? יונים? כאילו מה? אז כאילו החיבורים האלה שהם כאילו הם אנטי תכליתניים, הם נוגדים את התכלית של החיה והם הופכים אותה למפלצתית. במובן הזה מפלצת דומה לאומנות שהיא גם בלתי תכליתית.
יפה, ואת הציורים האפלים, אפשר להגיד אפלים, כי הוא מאוד מאוד דארק, באמת על מאוד אוהבים את בלייק. אפשר למצוא אותם כמובן בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אני מאוד מאוד מודה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות על עוד פינה מצוינת, תודה רבה.
בוקר טוב.
זהו, הסתיימו להם שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. נודה כמובן לצוות המצוין שלנו, לאלכס לויקר ותמנה הולצשטיין, שערכו את התוכנית, לתמר בנימין שהפיקה, לדימה קרנצוב שהיה על הביצוע הטכני, למאיה לוי שסייעה בהפקה. נזכיר שאנחנו משודרים מדי בוקר בשעה 7 בשידור חי למשך שעתיים, ובשעה 8 בשידור חוזר, 8 בערב כמובן. אתם מוזמנים להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון הסקטים אחר. מזכירים לכם גם את עמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, אפשר גם למצוא בו את העבודות שהירשפלד מדבר עליהן מדי שבוע. אפשר למצוא שם גם את חידות ההיגיון שרן זיו שואל אתכם, וגם אנחנו מזכירים, ניתן להציג לנו שאלות או להוציא לנו מאמרים מהפכניים שאיכשהו חמצנו. כאן שלושה שיודעים בפייסבוק. זהו, עד כאן ממני, שרון קנטור, שיהיה לכם המשך יום שקט ושבוע טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.